שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה מאץ'. לנהל מותג שהפך לנכס צאן ברזל בתרבות הצרכנית זה מצד אחד כבוד גדול ומצד שני אתגר לא פשוט. צריך לדעת איך לשמור על המובילות שלו, על האהדה כלפיו ולשמר את מה שהפך אותו להיות כזה מצליח. אבל לא פחות חשוב זה לדעת איך להתאים אותו לרוח התקופה וכמובן למול התחרות שכל הזמן מתגברת. אז בדיוק בשביל זה הזמנתי היום את האורחת המיוחדת שלי, לירונה ספיבק, מנהלת שיווק, חדשנות וקיימות בחטיבת המלוכים של שטראוס, שתחת ניהולה נמצא אחד ממותגי החטיפים האהובים בישראל, טפו צ'יפס, כן כן, כולכם מכירים ואוהבים אותו, הבן שלי באופן אישי לא מוותר עליו, ויחד נשמע איך הפך מותג להיות כל כך חזק, ואיך משמרים את כוחו לאורך השנים. אהלן לירונה, מה העניינים?
היי, מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
לגמרי.
תודה שהזמנת, אני סופר מתרגשת להיות כאן.
אז כיף גדול, אני מאוד שמח, לא דיברנו על חטיפים לדעתי המון המון זמן, אם בכלל, אז אנחנו הולכים לתת פה פודקאסט מעניין.
מאמן.
אז אנחנו נשחק היום על טפו צ'יפ, שחוגג השנה יובל, נכון? 50 שנה.
כן.
וזה מטורף שמותג מזון מצליח לשמור על הרלוונטיות שהוא ככה בשנים. תחשבו על זה שהסבים, ההורים, אנחנו, אתם, הילדים שלנו, כולם מכירים את החטיף הנפלא הזה, וכוחו עדיין במותניו. נשמע קצת על הדרך השיווקית שהמותג עשה ועדיין עושה. ומכיוון שאת בתפקידך לא רק מנהלת שיווק, אלא גם מנהלת חדשנות וקיימות, נשוחח גם על היבטים המרתקים האלו. אבל רגע לפי שנפתח שקית ונשמע את רעש הקראנץ', נכון?
כן.
אנחנו שפכנו חלק מהחוויה, אנחנו מתחילים כל פרק בשיחה אישית, אז אני בטוח שהרבה מאזינים בקהילה ישמחו לשמוע עלייך, חיים אישיים, קריירה, לכי על זה.
אז נעים מאוד, לירונה מתל אביב, יש לי ילדה, קוראים לה מיה, בת 10, born and raised.
יפה.
נמצאת כבר בתחום הפרסום והשיווק כבר 13 שנה. התחלתי בעצם במשרד פרסום.
התחלה לא רע?
כן, כמו כולם נראה לי.
כן.
התחלתי כמפיקה, אני למעשה הייתי אחראית להוציא לפועל את כל הרעיונות של אנשי הקריאיטיב, והחלומות שלהם, פרסומות, מהלכים, כל הדבר הזה.
יפה.
באיזשהו שלב הרגשתי שחסר לי קצת...
צד לקוח כאילו?
צד לקוח, אז עברתי בעצם להיות סופרוויזרית, ניהלתי 3 תקציביות.
איפה זה היה?
בשלמור אבנון עמיחי, מה שהיה לימים משרד גדול.
שעבד איתכם.
שאני הייתי בו, כן. ולמעשה שטראוס היה לקוח שלנו.
כן, זה מה שהתכוונתי שבעצם, כן.
אז באמת כסופרוויזרית עבדתי הרבה מול חטיבת המלוכים, יוטבתה, הממתקים וכו'. ואז תוך כדי עבודה הרגשתי שדווקא בא לי לעשות את העבודה שלהם. היה לי באמת חסר במשרד פרסום, למרות שזה באמת הייתה תקופה מדהימה. כל החלק של האסטרטגיה, של החזון, של להשפיע, של ההחלטות העסקיות... והרגשתי שבא לי קצת מזה. חשוב להגיד שאני לא עשיתי את ה... לא למדתי תקשורת. אז לא עשיתי את המסלול הקבוע הזה.
כן, זה לא הקלאסי, כן.
זה לא הקלאסי.
בטח לא בבתי ספר כמו שטראוס, תנובה, יוניליבר, אוסם כזה.
כן, אני בכלל למדתי פסיכולוגיה.
גם אני, דרך אגב. זה לא רע, זה לא רע.
לגמרי, זה לחיים. זה תואר לחיים. אז זהו, אז אני חושבת שהמסלול קריירה שלי כל הזמן...
מגוון, מעניין.
כן, וגם תמיד הלכתי בהתאם לתשוקות שלי ולמוטיבציה ואיפה שראיתי שבא לי להיות. נכנסתי לשטראוס לפני 7 שנים כמנהלת מותג דוריטוס. אחרי כמה שנים התקדמתי להיות מנהלת תחום דוריטוס וצ'יטוס, והיום אני למעשה מנהלת השיווק, חדשנות וקיימות של חטיבת המלוכים.
שזה פול מונטי, מה שנקרא, נוגע בכולם.
לגמרי.
כל החטיפים היו בנייך.
לגמרי, איזה כיף.
אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, כי זה באמת אחד התפקידים היותר סקסיים ומעניינים. תמיד ששואלים אנשים, אז אלה הדוגמאות שנותנים בתור מה היית רוצה להיות.
לחלוטין, והכי כיף לי להיות שם.
יפה. אשריך. אז למי שלא יודע, טפו צ'יפס מחזיק נתח שוק של כ-25% מקטגוריית החטיפים המלוכים בישראל, שזה מאוד מכובד. תספרי לנו קצת על שוק החטיפים המלוכים בארץ, על התחרות, על הצרכנים, עד כמה אנחנו באמת אוהבים חטיפים, אפרופו, העולם הבריא לא בריא, המגמות שקרו, מי המותגים המובילים, מה מאפיין את הצרכן, זאת אומרת, בוא נעשה רגע, מה שנקרא קצת, נעבור על המדף ועל מתחריו,
כן.
ואחרי זה נדבר עלייך. על המותגים שלך.
אז הקטגוריה באמת של החטיפים המלוכים היא קטגוריה של 1.4 מיליארד, צומחת בקצב של 5%, קטגוריה מאוד יציבה.
כן, 5%?
5% בממוצע בשנה. קטגוריה שמלאה במותגים, מרקמים, טעמים, תבלינים. אבל בסופו של דבר יש שני חברות גדולות שבעצם מובילות את הקטגוריה הזאת, ביחד אנחנו מחזיקים 85% מהשוק, שזה למעשה אוסם, ואנחנו, שטראוס.
ראש בראש.
ראש בראש. כשטאפו צ'יפס ובמבה, רק שניהם למעשה מחזיקים 50% מהשוק הזה. ולמעשה השנה קרה מהפך, ולפחות לפי מצטבר אוגוסט, טאפו צ'יפס עקף את במבה, והוא היום החטיף המלוח הנמכר בישראל.
וואו.
בנתח שוק
הכספי שלו. אני בטוח שמי שומע את זה עכשיו לא מאמין. לא, זה כאילו במשמרת שלך.
כן, אבל זה עבודה של שנים רבות, כן.
מדהים. כל הכבוד. אז בואו נדבר רגע שנייה, נרחיב רגע עוד, אז זאת הקטגוריה, אלה המותגים המובילים, איך הצרכן הישראלי בוחר את החטיפים? כאילו מה, תני לנו קצת קווים לדמותו, מבחינת העדפות, בחירה, טעמים?
אז בעיקרון באמת זה קטגוריה מאוד מגוונת, גם אנחנו לפעמים בא לנו משהו קצת יותר מתוק, קצת יותר מלוח, במרקם כזה, במרקם אחר, אז אנשים מאוד מאוד מגוונים, נורא קשה לייצר נאמנות אצל הצרכנים בקטגוריה הזאת.
כן.
ובכל זאת יש את ה4-5 מותגים הגדולים, שהם בסופו של דבר נמצאים כמעט בכל בית בישראל.
יפה. אנחנו כצרכנים וכאנשי שיווק מכירים מוצרי מזון, בדגש על חטיפים מלוכים ומתוקים, שמושקים בהמון רעש תקשורתי ואז נעלמים, נכון? כי לעומת שבאו, טאפו צ'יפס לעומת זאת נמצא כל הזמן בתודעה שלנו. איך בעצם עושים את זה? איך משמרים את זה כל הזמן בטופ אוף מיינד ולהיות בעדפה ראשון?
אז קודם כל, מי שככה לא מכיר את הסיפור של טאפו צ'יפס, אז טאפו צ'יפס ככה לפני 50 שנה, פחות או יותר בשנות ה-70, הוא קם על ידי ממש צוות של אנשים, מלך הארץ, חקלאים, שבעצם היה להם מפעל בדרום, והיה להם מפעל כזה שהם היו ממיינים תפוחי אדמה, והיה להם הרבה עוטפי תפוחי אדמה. ואז ינקלה, שהוא אחד המייסדים, בעצם מציע את הרעיון להביא איזשהו קו, שאפשר יהיה לעשות מהתפוחי אדמה האלה חטיפי צ'יפס. ככה זה בעצם...
מי המאמין.
ממש ככה. ככה זה נולד מאיזשהו צורך, ומי שליווה באותה תקופה אותם, זה היה מיכאל שטראוס.
בקטנה.
בקטנה.
איך הסיפורים הקטנים האלה בסופה? מיינקלה ומיכאל שטראוס במקרה הגיע לשם.
ממש.
סיפורי גבורה.
ממש ככה, זה ממש אופייני גם לשטראוס, כל השותפויות האלה. אז באמת ככה בשנות ה-90, אליט קנתה את טאפו צ'יפס ממפעל טאפוד שבשער הנגב באופן ככה יותר רשמי, וב-99 היה איזשהו הסכם שותפות רשמי בין שטראוס אליט לפפסיקו, מי שלא יודע, אנחנו בעצם חטיבה שהיא JV, 50% שטראוס ו-50% פפסיקו, וככה נוצר המותג הזה, מותג שהוא מצד אחד מאוד מאוד ישראלי, שורשי, תרתי משמע, חקלאות מקומית, ומצד שני, נמצא בסטנדרטים הכי גבוהים של פפסיקו, אנחנו תמיד עובדים לפי הגולד סטנדרט שלהם.
מבחינת האיכויות,
הגולונפטי, הטעם. המרקם, איזשהו צריך לראות.
קריספיות, ממש מרגישים את זה דרך אגב, שזה בפרפקשן.
כן, זה ממש כל צ'יפס וצ'יפס עובר את הדבר הזה, וככה זה בעצם נוצר והתחיל. אז שאלת בעצם איך שומרים על הדבר הזה, אז אני חושבת שהסוד הוא בעצם זה, הפשטות, האותנטיות, לא היה כאן איזשהו סיפור שהיה צריך להמציא.
כן.
זה סיפור אמיתי של 19 מגדלים בדרום הארץ, שאנחנו עובדים איתם עשרות שנים, שהם השותפים שלנו לדרך, שמגדלים את תפוחי האדמה בשדות שנמצאים ליד המפעל.
אנחנו רואים את זה גם בפרסומות שלכם, תמיד את הטייפקאסט של אותו חקלאי,
לגמרי.
שמהאדמה מוציא ומעביר את ה-DNA הזה.
וזה באמת הכי אמיתי שיש, לוקחים את התפוח אדמה, איכשהו תרים מהשדה, מביאים אותו למפעל, שוטפים אותו, פורסים אותו, מתגנים, ושמים קצת מלח, ואחרי 15 דקות יש לך שקית טאפו צ'יפס. אז אני חושבת שזה סוד הקסם שלו, וגם זה שהוא באמת מתאים לכולם, הוא מאוד מותג מיינסטרימי, הוא מתאים לכל הגילאים, בכל סיטואציה. אז אני חושבת שזה הסוד שלו.
אז דיברת על מתאים לכולם, ואני מניח שאת מתכוונת גם לנושא האלרגנים, נכון? וגם לנושא הנגישות, ושני פרויקטים סופר חשובים שנותנים מענה לדרישות המשתנות של הצרכנים. ודוגמה מצוינת לכך זה שהמותג צריך להיות כל הזמן ער לקהל היד ולסביבה שלו.
נכון.
ספרי לנו שנייה, בגלל שהתפקיד שלך רחב יותר, על הפעילות האלה וגם על התוכניות שלכם לעתיד, איך את רואה את כל, את כל החלקים האלו?
אז באמת נגישות מוצרים זה משהו שהוא ערך, אני חושבת, עליון בכל שטראוס באופן כללי, וגם אצלנו בחטיבת המלוכים. אנחנו המון המון שנים מתעסקים בדבר הזה, ושמים את זה כערך עליון באסטרטגיה שלנו. אנחנו לאורך שנים הפחתנו נטרן, הרבה הרבה לפני חוק ליצמן, עברנו לשמן חמניות, שהוא פחות, פחות שומן רווי, ובאמת 100% מהמוצרים של טפו צ'יפס הם ללא גלוטן, 100% מהמוצרים הגבוהים של טפו צ'יפס הם טבעוניים, 90% הם ללא אלרגנים בכלל, מלבד טפו צ'יפס קידס ופופס, ובאמת לפני שנתיים יצאנו עם מהלך מדהים של הנגשת אריזות, למעשה מהלך שהובילה אותו קרן ברקת, שהיא הייתה קודמתי לתפקיד, וגם המנהלת שלי.
שזה גם קהלים, גם מרכיבים, גם רגישות, את יודעת, לצרכים?
כן, זה ממש הגיע מתוך צורך. כאילו פנו אלינו ואמרו לנו, אנחנו לא מצליחים לפתוח את העסקית באופן עצמאי, בעלי מגבלויות, ווואלה, חטיף זה הדבר הכי כיף, הכי משמח, הכי מעלה חיוך, ואנחנו לא רוצים שיגרם למישהו איזשהו תסכול סביב הדבר הזה, וביחד עם שווה פיתוח, עשינו את המהלך הזה, וראינו באמת עם קבוצות מיקוד, שגם מצליחים לפתוח את זה יותר מהר, גם מצליחים בכלל באופן כללי, וזה מאוד מאוד, מהלך מאוד מאוד משמח, ויש לנו גם הרבה תוכניות קדימה.
יפה. יש תחרות על הזמן הפתיחה? על ההיקלות ועל המהירות?
לא, אין תחרות, אבל...
אבל זה בדוק.
באמת, כן, זה בדוק, כמובן, עשינו מחקרים, רצינו לוודא שאנחנו מוציאים משהו לשוק שהוא באמת נותן את הערך הזה, וקדימה אנחנו גם רוצים לראות איך אנחנו מורידים את האלרגן של הבוטנים מהטופו צ'יפס קיקס ופופס, וגם יש לנו עוד פרויקטים שווה פיתוח ועמותת מגדלור, לראות איך אנחנו גם מנגישים את האריזות.
שמה היא עושה?
מנגישים את המוצרים לכבדי ראייה.
יפה.
אז זה עוד פרויקט שיש לנו ככה בקנה.
על גבי האריזה וכל המבנה.
כן, לראות איך אפשר להקריא להם את זה, ובאופן כללי שהכל יהיה הרבה יותר...
איזה RFID, איזה מקלט שקורה...
בדיוק, דרך הברקוד או משהו בסגנון.
כן, עושים את זה כבר ראיתי בחול, שאתה באמת סורק ומקבל את כל ה...
בדיוק.
מישהו משהו מקריא לך את כל האינגרידיאנס.
נכון. וגם אנשים שכבר מתחילים לראות פחות טוב, זה גם... לא רק אנשים...
אני רוצה לשאול פעם מהכובע של מנהלת החדשנות שבך. מותגים בכלל, מותגי מזון בפרט צריכים להתמודד עם קצב מהיר של שינויים וטרנדים, בטח במדיה החברתית שאנחנו רואים היום שמגיע משם, נכון? פה כמו שבטח ראית בזמן עם הקרנץ' פיסטוק ואחרים,
נכון.
איך הגיעו באמת קולו של העם, הגיע מהקבוצה והשפיעה הדרמה של מוצרים במותגים בינלאומיים,
נכון.
תוך ימים בודדים, חודשים בודדים, בטווח של שנה. מה צריך מותג מזון לעשות כדי להצליח להישאר רלוונטי בעולם כל כך דינמי ומשתנה כמו היום?
קודם כל זה באמת קשה, זה הכמות שינויים שיש, וכל שנייה יש תוכנת AI חדשה, ועוד סרטון חם בטיק טוק,
כן,
ובאמת אתה כבר לא יודע מאיפה זה יבוא, אבל אני חושבת שיש שלושה דברים מרכזיים, שלפחות בעיניי הם חשובים כדי לשמור על צמיחה יציבה, ולהישאר רלוונטי בעיני הצרכנים. הדבר הראשון זה באמת להיות רגע אותנטיים לעצמנו, ולשמור על הסיפור מותג ועל הערכים. בסוף אם על כל טרנד של פיסטוק או משהו כזה, אני זגזג ויוצא מגבולות, כאילו לא צריך תמיד לעלות על הטרנדים האלה.
כן.
אם זה מתאים, מדהים, אבל לא בכוח ולא אנוס, כי אחרת זה מרגיש פייק, ואנשים פשוט מזהים את זה.
כן, מתאמץ מדי.
כן, בדיוק. הדבר השני, אני חושבת שזה באמת כל הנושא הזה של הקשבה לצרכנים. צריך כאילו לראות כל הזמן, להיות במאמץ אמיתי, כל הזמן להבין את
הצרכנים. את עובדת בזה?
אני לגמרי עובדת בזה. אני חושבת שאי אפשר שלא לעבוד בזה. צריך כל הזמן לראות מה אנשים רוצים, מה הם מחפשים, איך אנחנו יכולים כמוצר לתת מענה לצרכים שלהם, ובעיקר לשים את הדברים האלה כשאנחנו עושים תוכניות עבודה וחושבים על ההשקות הבאות, או עושים מהלכים שיווקיים, ואני חושבת שהדבר השלישי, וזה באמת באמת לא קלישה, זה ה-doing good. כאילו בסוף מותג היום, שהוא לא עושה...
זה ה-X פקטור, את אומרת.
זה בדיוק ה-X פקטור. מלבד זה שאנשים מחפשים את זה, זה גם נותן ערך מוסף מדהים, גם לאנשים שעובדים בארגון, וזה הכי מחבר שיש, וכשאתה עושה טוב, אתה גם מקבל טוב.
לגמרי. אני בטוח שכל מי ששומעת שאת מנהלת חדשנות של החטיפים המלוכים בשטראוס, ישר מציע לך רעיון של פיתוח. יש לי רעיון בשבילך, נכון לירונה? בטח בפורומים של חברים במשפחה, שוב מקבלת מיילים, חברים של חברים.
כל הזמן.
הנה לי יש עכשיו, בוא נמציא עכשיו, נניח טפוצ'יפס בטטה אין, נכון?
נכון, אין עדיין. אני חייבת להגיד שזה רעיון טוב. אני אסביר לך אחר כך גם למה.
אפילו אתה בעד, אני נגעתי פה במשהו מעניין.
כן, לא, לא לפודקאסט.
הבנתי, הבנתי.
אבל כן, אני חושבת ש...
איך רגע, רק איך מסננים את כל הרעיונות האלה, ומקבלים לך את מה באמת הכי נכון לפתח?
אז באמת אפשר, אני יכולה לעשות 1,000 טעמים אחר בבוקר,
נכון?
טפו צ'יפס.
תכלס.
אבל כמו שאמרתי מקודם, אתה חייב להיות מפוקס וממוקד על האסטרטגיה שלך. אם עכשיו טפו צ'יפס, סטנדפורד, תפוח אדמה שגדל בשדה והוא טבעי, ואתה רוצה לחבר אליו טעמים שהם יותר פשוטים, מיינסטרימים, שנותנים מקום לתפוח אדמה ומתאימים לכולם.
משאירים אותו עדיין?
משאירים אותו עדיין, כן. בדיוק. אז אתה לא יכול לשים על זה פיסטוק. בסדר? כן. אז אני חושבת שבסוף יש כל כך הרבה מגוון של חטיפים, אם אתה רוצה לשמור על המותג שלך, אתה חייב לשמור על הייחודיות שלו. ועל הבידול שלו.
דווקא פה הלסי זמור, המינימליזם, הוא המפתח, את אומרת.
לטפוצ'יפ לא ספציפית, כן. לדוריטוס זה סיפור אחר. כל מותג עם הסיפור
שמה
שלו.
שמה את מתפוצצת.
שמה הטעמים נועזים, ותביא
החריף,
לי כמה שיותר.
החריף, כאילו, מטורף.
כן, כמה שיותר, זה יותר טוב.
איתי, הבן שלי יש לנו שקיות בבית, אנחנו במלאים גדולים על החריף הזה
אני
שלך.
אני יכולה להבין אותו.
כן, אה? לאורך השנים, המותג טפו צ'יפס לובה בפרסמות נפלאות, מצחיקות, כמובן, האהובות והסחורות. מה האסטרטגיה המותגית שמאחורי הפרסמות ששנים, לאורך זמן, אתה יודע, זה שומר על רצף של שפה תקשורתית מאוד אהובה?
אז אני חושבת שבאמת לפני 2-3 יצאנו עם המהלך הכי משמעותי של טפו צ'יפס, שזה באמת לקחת את החקלאי, אחד מהמגדלים שמגדל עבורנו את הטפוחי האדמה.
איך קוראים לו?
עמוס.
עמוס, הנה, יש לו, זה ברנד קרקטר, אה?
לגמרי, הוא כבר הפך להיות ממש פרזנטור משל עצמו. אז כמו שאמרתי, לקחת את הסיפור האותנטי והאמיתי של טפו צ'יפס ולשים את זה לצרכנים, אני חושבת שבסוף אנשים לא מבינים ולא מכירים מספיק את החקלאות המקומית, את החקלאים, את מה שהם עוברים, את העבודה הקשה שלהם, ואנחנו כמותג שבאמת 19 מגדלים שאנחנו עובדים איתם, 90% מתפוחי האדמה שלנו שמגיעים למפעל, מגיעים מהאנשים האלה, אז לתת להם מקום, לשים אותם בפרונט, להביא אותם לידי ביטוי ולשים אותם בקדמת הבמה.
וזה גם מתאים לעידן האותנטיות של היום, שאנשים
לגמרי.
כן מחפשים בסוף את הבייסיק, את האדם הזה שעושה, כן. אני מרגיש הרבה יותר נוח איתו.
נכון.
זה גם לא פייק, זה נשמע לי הרבה יותר מתחבר. אני ממש רואה את הדמויות האלה, אצלכם, פה מגדלי החלב או מגדלי הירקות, את יודעת, להביא אותם רגע פנימה. ועוד שאלה אחרונה, לפני שנעבור לשלב השאלות הקבועות, מה הצופן העתיד של עולם החטיפים המלוכים? לאיזה טרנדים את רואה, מה את כן יכולה לספר לנו, בהסתכלותך קדימה, חול, ישראל, יש משהו מעניין? תני לנו משהו.
מה שמדהים בקטגוריה הזאת, זה שזה מבטא באמת את כל עולם הגם וגם, והקצוות האלה. מצד אחד, אתה רוצה להתפרע וללכת על הכי טעים, הכי מפנק, הכי אקסטרים, ומצד שני, אפילו אותו בן אדם, יום למחרת, יחליט שהוא רוצה חטיף שהוא פחות רגשות אשם, תן לי משהו שקצת כן ישמור על התזונה שלי.
רגע, את עובדת כל הנרטיב הזה?
כן.
פעם אחת, מה שנקרא, שלא נתבאס אחרי, שזה לא יהיה כבד מדי או מורכב מדי או too much, פעם שנייה, אני כן רוצה להיות חדשנית ומעניינת, פעם שישית, כן רוצה לרגש ולהביא דברים אחרים.
בדיוק.
ועל המיינד הזה את בעצם רצה.
בדיוק. בסוף מה שבאמצע נראה לי קצת הולך לאיבוד בעולם שלנו היום,
כן.
שהוא מאוד מאוד כותבי, וכן, צריך לתת מענה גם לצרכים האלה של כאן ועכשיו, והכי טעים והכי מפנק שיש, אבל מצד שני גם לכל הקהל שאומר, אני רוצה חטיף מלוח, אבל תני לי את זה בקצת פחות מזיק.
גדול. מה שנקרא קצת.
כן, אנחנו לא נהיה לעולם משהו בריא, כן, אבל עדיין משהו שהוא כן בלי רגשות אשם.
הבנתי. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים שבע שאלות הקבועות, מעניין, עד כה. ובו אנחנו בעצם שואלים שלוש שאלות. שאלה ראשונה, זה עכשיו דיברנו על הצלחות ועל דברים טובים, אבל אנחנו גם אוהבים דברים פחות לקחים, תובנות, משהו שפחות הצליח, ובטח בעולמות שלך יש... בעולם המזון תמיד ישבו פה אנשים, אמרו, זה גנסתי, זה סגרתי, זה נורא גלם מה שאתם רואים, אבל בסוף מאחורי הקלעים יש הרבה עצב או ניסיונות להצליח.
לגמרי.
יש לך משהו כזה? שלמדת ממנו, תובנות?
למי לא? יש לי הרבה. אני אתן לך דוגמה דווקא מדוריטוס וצ'יטוס, בשנת 2021 יצאנו עם משקה מאוד מאוד גדולה, של סדרה של ארבעה טעמים.
איזה?
שהיא תחת Flaming Hot. זו השקה...
אני זוכר את זה.
זו השקה מאוד מאוד גדולה, שהצליחה בכל העולם בפפסיקו. באמת, אחת ההשקות הכי מוצלחות שלהם. ניסינו להביא אותה לארץ. למעשה גם זה הגיע אלינו דרך הצרכנים, שהם ביקשו מאיתנו, טיילו בחול, ראו את זה, וביקשו להביא את זה גם לארץ. השקענו בזה הרבה זמן ומשאבים לפתח את זה, השקה גדולה והכל, ובסוף זה פחות התקבל.
זה היה באיזה שנה?
ב-21.
טוב, וגם שנה, 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 בחרתם שנה.
לגמרי.
Timing is everything, אה?
לגמרי, יכול להיות. ויכול להיות שזה גם לא היה...
תראה, אני מניח שבחנתם טעמים, אני מכיר את הז'אנר, בואי. בחנתם, עשיתם עשרות קבוצות מיקוד במחקרי טעם, זאת אומרת, זה לא שנפלתם פתאום על השוק. משהו באקלים, משהו בתקופה, משהו...
יכול להיות, ויכול להיות שזה גם היה too much חריף.
גם יכול להיות.
כן, אבל בסדר, לא נורא, לומדים גם מזה.
קיצור, קמים, ממשיכים הלאה, ואומרים הכל יהיה סבבה.
לגמרי.
אז התובנה שלך פה בעצם, אל תתבאסו מ... שזה לא מצליח, גם אם התכוננתם מאוד.
מתוך 10 השקות, יהיו כנראה 2 שהם יהיו בומבה.
לפחות.
לפחות, ו8, חלק שהם באמצע.
סבירות וחלק פחות.
ואחד, 2 שהם כנראה כישלום.
יאללה.
בסדר, לא נורא, קמים.
מדהים. שאלה הנוספת הקבועה שלנו, זה אנחנו מציעים לכל אורח לבחור איזה מותג מייצג אותו באופן הטוב ביותר. מעניין מה המותג שלך.
האמת שזאת שאלה מאוד מאוד קשה, אבל אני אבחר דווקא בעולם אחר לגמרי, בדו.
יפה.
אני חושבת שזה מותג מדהים.
הוא מאוד מזכיר את הפוצ'יפס בבייסיק.
נכון. הוא מותג באמת באמת מדהים. העבודה השיווקית הבינלאומית היא מרהיבה. ואני חושבת שבאמת כל העבודה שלהם, קודם כל הם מאוד מאוד יציבים ועקביים, ועושים עבודה מאוד, מאוד טובה שיווקית, וכל העלאת מודעות שלהם לדימוי גוף וההשראה שהם נותנים.
נשים אמיתיות.
נשים אמיתיות, זה באמת מדהים, באמת מעורר השראה, ו...
הם עשו את זה בעוד הרבה התפתחויות קדימה, גם בעולם של בעלי מוגבלויות ובעוד תחומים
אחרים. לגמרי, הם מצליחים לשמור על הסיפור שלהם, ומצד שני לאסוף את כל הדברים הרלוונטיים בדרך. הם לא מזמן נכנסו לעולם הגיימינג, אבל גם שם הם שמו דמויות שהן לא הדמויות הקלאסיות הרגילות של הגיימרים, אלא לראות איך לתת לאנשים דמויות אחרות שיכולות להזדהות איתם. מדהים.
לגמרי. ושאלה אחרונה, את יכולה לבחור בפינה הזאת עם מנהל שיווק או דמות מקצועית שאת עובדת איתה, מישהו מעניין שנראיין אותו פה. יש לך כזה?
אז אני מציעה לך באמת לדבר עם קרן ברקת, קודמתי לתפקיד, כמו שהזכרתי מקודם. היום היא מלווה עסקים בחידוד האסטרטגיה העסקית השיווקית בשילוב אימפקט, היא בן אדם מאוד מאוד מרתק וחכם, ואני בטוחה שיהיה לך מעניין לראיין אותה.
יאללה, אני אזמין אותה.
מדהים.
לירונה? It was a pleasure.
תודה רבה על האירוח.
ממש, כאילו לירונה ספיבק, מנהלת שיווק של חדשנות וקיימות בחטיבת המלוכים של שטראוס. אני מאחר ואת נמצאת אצלי הרבה בבית, אז יש לי ממש סנטימנט לתחום שלך. יותר בריא, פחות בריא, יותר למבוגרים, יותר לצעירים, זה...
לגמרי.
אין ספק שיש לכם מוצרים מנצחים, וכל הכבוד ועבודה מרתקת. ויאללה, בוא נראה השנה, תפתיע אותנו. אז עד כאן שיווק on the go להיום, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שישתף והוביל את הפרויקט שלנו, לאמיר שניידר, לירן פולמן, טס ביובק מצייצים, דרור גנות מאדיו ספוטיפיי, הפודקאסט גם עולה בספוטיפיי, מנהל השיווק מצייצים, ואיתי סוויסה ובנייה, שמארחים אותנו באולפני ביזי. מאחל לכולכם שבוע טוב, שיהיה לך מהצלחה.
תודה רבה.
שנה טובה.
שנה טובה, חג שמח.
בכיף, תודה לך, ביי ביי. ביי.